שלום, אתם מאזינים לפודקאסט התחנה הבאה, הפודקאסט של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים. בכל פרק נפגוש כאן בכירים מעולם התחבורה ונדבר איתם על תחבורת העתיד בישראל. נמצאים איתנו שלומית עמוס, מנהלת אגף תעריפים וקרטוס ברשות הארצית לתחבורה ציבורית, ודוקטור אייל קרמל, יועץ מדידה ונתונים לרשות הארצית לתחבורה ציבורית. שלום.
שלום.
אנחנו יודעים שחשוב מאוד לעבור לתחבורה ציבורית. האם זה קורה בפועל?
אז כן, אנחנו רואים בשנים האחרונות עלייה מאוד מהותית בשימוש בתחבורה הציבורית, שנובעת בין היתר בין מכך שהגדלנו את השירות, עשינו תכנון יעיל יותר של הקווים, הוספנו אמצעי תחבורה ציבורית, אם זה רכבת קלה בתל אביב ועוד, והוספנו הטבות והנחות לאוכלוסיות נוספות שלא היו זכאיות קודם. אז כן, אפשר לראות באמת עלייה בשימוש, ואייל ירחיב כאן בנוגע לנתונים.
אם אנחנו מסתכלים על המספרים, מה שקרה בקורונה, בגלל הסגרים שהיו, חרדות של אנשים, חוסר רצון להיכנס למקומות סגורים, הייתה נטישה משמעותית של התחבורה הציבורית, ומאז לאט לאט אנחנו מטפסים בצורה הדרגתית, והשנה בעצם שברנו את השיא של מספרי הנוסעים בתחבורה הציבורית. כמו הגענו למספרים שהיו לפני, ב-2019, בערך ב-2019 היה לנו בערך 900 מיליון נסיעות בתחבורה ציבורית בשנה, שזה המון, ובסדרי גודל בסי 80 ומשהו מיליון נסיעות בחודש. בעצם ברבעון האחרון, ברבעון השלישי של 2024, הגענו למספרים האלה, בערך 240 מיליון נסיעות ברבעון, בקירוב 80 מיליון בחודש. ואנחנו מאמינים שמכאן זה רק ימשיך ויעלה, כי בעצם שברנו איזשהו מחסום של אנשים שנטשו את התחבורה הציבורית, ולוקח הרבה זמן לחזור. שינוי הרגלים זה דבר שמאוד קשה לעשות, ואנחנו מאמינים שמכאן זה יצמח.
יפה, ואנחנו התחלנו כבר בשלב הראשון של הרפורמת הצדק התחבורתי. מה בעצם קרה בשלב הראשון של הרפורמה?
אוקיי, אז רפורמה צדק תחבורתי שהובילה שרת התחבורה מירי רגב, בעצם כוללת שני שלבים. שלב אחד שכבר החלנו ביישום שלו בשנת 2024, כלל קירוב הפריפריה למרכז, נתנו בעצם הנחה של 50% הנחה מהתעריף של המנוי החודשי, לכל מי שמדורג 1-5, יישובים שמדורגים 1-5 על פי הלמ"ס בפריפריה גיאוגרפית, מדובר בהנחה מהותית מאוד. מעבר לכך נתנו הנחה של נסיעות חינם לחיילים ומסיימי שירות לאומי, שנה מיום השחרור, וצעירים בגילי 18-26 כולל, קיבלו 33% הנחה ממחיר התעריף החודשי. זה היה השלב הראשון, והשלב השני שאמור להתממש בשנת 2025, כולל בעצם הורדת הגיל של נסיעות חינם מ-75 פלוס ל-67, שזה גם הטבה מאוד מהותית לאזרחים הוותיקים. המשך קירוב הפריפריה למרכז, בעצם שאנחנו נותנים הטבה הפעם למי שמדורג 1-5 בפריפריה סוציו-אקונומית.
כלומר, בתוך הערים אפילו המבוססות.
נכון, זה יהיה לפי דירוג של רחובות ושכונות, ולאו דווקא יישובים, וזה באמת גולת הכותרת שנותן הטבה לבאמת מי שצריך.
ואז יש לו איזשהו אמצעי זיהוי, איך יודעים שזה
כן, על פי כתובת מגורים, אנחנו נדע לתת את ההטבה, אז יהיה 50% גם מהחופשי החודשי, הטבה מהותית מאוד, שבין היתר גם תקרב פריפריה למרכז, ומה שאמרתי קודם, זה להרגיל את לשמר את ההרגלים, נניח של הצעירים, להמשיך לנסוע בתחבורה הציבורית, אם זה צעירים שהם לפני רכישת רכב חדש, היו רגילים בהנחה של נוער, ובהנחה של צעירים, שהיא מהותית מאוד, ימשיכו וייסעו בתחבורה הציבורית.
ולא יעברו כל כך מהר לרכב הפרטי. איזה נתונים כבר יש לנו על השלב הזה?
אני חושב שאנחנו עוד לא יודעים להגיד את השלכות הפעימה הראשונה. אנחנו כן יודעים להגיד ממה שאנחנו מכירים מהעולם, הרבה פעמים אנחנו שומעים את האמירה שהמחיר זה לא הגורם המרכזי בהחלטה של תחבורה ציבורית. זה נכון ככלל, אבל כשמסתכלים על אוכלוסיות בעלי הכנסה נמוכה, הם באמת מאוד רגישים למחיר.
כל שני שקל או כל שקל קובע.
בדיוק, כל שקל קובע. ובעצם המהלך הזה מנסה לטרגט אותם, להגיע אליהם. ראינו מהלכים דומים בעולם, שהורידו את העלויות לנסיעות ארוכות, אז באמת בעלי הכנסות נמוכות ביצעו נסיעות יותר ארוכות, זאת אומרת, במובן הזה זה יכול לפתוח כאן הרבה אפשרויות של ניידות.
אנחנו רואים ניידות, אפשר, אתה אומר, לפחות להעריך שמה זה אומר, זה פותח אפשרויות תעסוקה, זה עלייה בכל זאת.
זאת אומרת שברגע שאתה מאוד רגיש למחיר, ואתה צריך לעשות נסיעה מהמקום שאתה נמצא לצורך העניין תל אביב או ירושלים, התעריף משחק תפקיד בשיקול שלך. ובמובן הזה אתה מאפשר להם יותר אפשרויות, במיוחד שזה מחובר גם למנויים חודשיים, זאת אומרת, אתה מעודד אותם לבצע יותר נסיעות בתחבורה ציבורית, עם פחות חשיבה על רגע כל שקל כמה זה עולה לי, ולכן אנחנו מאמינים שזה באמת יכול לסייע להם.
לעשות שינוי. אז בעצם הרפורמה באמת רק התחילה, ועוד אולי, זאת אומרת, את המסקנות צריך עוד קצת זמן כדי להבין כמה היא עובדת, אבל אנחנו באמת רוצים, מצפים לעלייה בכמות הנסיעות של אותם אנשים ש...
אנחנו מצפים קודם כל לאיזשהו שינוי הרגלים, זאת אומרת, יכולת לעשות נסיעות יותר יקרות במרכאות.
ארוכות, כן.
ארוכות, בדיוק. אנחנו מצפים שזה יאזן את העליות המחירים שקיימות בכל המשק, וגם בתחבורה ציבורית, במובן הזה זה יהפוך לפחות חסם. אנחנו יודעים שבעלי הכנסות נמוכות, כשאנחנו אומרים רגישות, זה אומר שבפועל הם לא יבצעו את הנסיעה אם זה יקר מדי. במובן הזה אתה מאפשר להם לבצע את הנסיעות שהם צריכים.
והם ממש נהנים מזה, זאת אומרת, ההנחה היא כבר משמעותית. זה אומר שהמדינה מממנת באיזשהו אופן, לא באיזשהו אופן, היא מממנת את החלק מהנסיעות, על איזה מספרים אנחנו מדברים, על איזה סדר גודל.
טוב, אז בעיקרון היום אנחנו, המדינה מסבסדת כ-80% את התחבורה הציבורית.
זאת אומרת, כבר עכשיו.
נכון.
עוד לפני שהתחלנו רפורמה. זה ממש...
מבחינת האוכלוסיות שזכאיות, אני יכולה להגיד שבתום השלב השני של הרפורמה, אנחנו נעמוד בסדר הגודל של 75% זכאים להנחות מאוד משמעותיות בתחבורה הציבורית. מבחינת סבסוד של התחבורה הציבורית, באופן כללי, אני יכולה להגיד שהיום אנחנו מסבסדים כ-80%, שזה עלייה מאוד מהותית לעומת העבר. אם אנחנו יכולים להסתכל שלפני 20 שנה סבסדנו 30%, ולפני 10 שנים 50%. זאת אומרת, יש היפוך בפירמידה, ובאמת המדינה
מסבסדת את הרוב. אתה מסביר איך שהמחיר נשאר די קבוע בשנים האחרונות, אז בעצם העלויות עלו, ולכן היה צריך...
צריך לזכור שיש עליית מדד, עליית מע"מ, כל ההשלכות של המלחמה, ועדיין המחיר של התחבורה הציבורית הוא נמוך.
וזה עולה כסף, ולמדינה זה עולה כסף. ואת הכסף הזה המדינה בעצם...
וכמובן שבמקביל אנחנו גם משפרים את השירות, ומוסיפים תוספות שירות, וכמו שאמרתי, מוסיפים אמצעי תחבורה ציבורית, ומגדילים את משפרים את השירות בעצם.
באחר אנחנו יודעים להשוות גם מול מדינות עולם?
כן, ישראל נמצאת ברף העליון של הטווח של הסבסוד של תחבורה ציבורית.
זה הרבה, אז כנראה ש...
כן, בדיוק.
הנתון הזה לא מפתיע. כן.
אנחנו יודעים שישראל מסבסדת בצורה משמעותית. אנחנו יודעים שגם בעצם הרעיון הזה של לסבסד, יש תמיד איזשהו מתח בין אם אני מסבסד אוכלוסייה ספציפית, או אם אני שומר על איזשהו פשטות במערכת. זאת אומרת, כולם משלמים אותו מחיר, יש לזה הרבה השלכות אופרטיביות. אני חושב שכאן אנחנו מדברים על כבר כמה שנים של רפורמות שעושים כאן איזשהו משהו הדרגתי.
ואמרנו, הנוסע במרכז, התעריף יחושב לפי מרחק ממקום היעד, ממקום המוצא למקום היעד, וזה בעצם עשה סדר בתעריפים, והרפורמות הבאות של השרה מירי רגב בעצם מביאות את ההטבה לאוכלוסיות
ה... זאת אומרת, מסתכלת לבן אדם ולא למרחק.
הנחות יהודיות, כן.
ברור. וזה, באיזשהו מקום זה קצת, זה מזכיר בעצם את האופן, אנחנו נורא רגילים, למשל במערכת הבריאות שלנו בישראל, רגילים לדבר הזה שנורא ברור לנו מה מסתבסד לנו, איפה המדינה נכנסת, כיוון שאתה רואה שאתה צורך כך וכך שירותים רפואיים, והם די זולים, נגיד בטח ביחס לארצות הברית, כנראה שלא כך מודעים לזה, שבעצם המצב בתחבורה בישראל, בתחבורה הציבורית, הוא בעצם מאוד דומה. אנחנו מקבלים המון, אנחנו לא מבינים כמה שהמדינה מסבסדת, המדינה משתתפת במימון, בעלויות של הנסיעות שהיו.
אני חושב שהבריאות, יש כאן זה משהו שמאוד ידוע לגבי המערכת בארצות הברית, שבה אין סבסוד מדינה, או הסבסוד הוא מינימלי, והעלויות הן מאוד גבוהות על האזרחים. אני חושב שאם היינו חווים את זה בישראל, בעולם של תחבורה ציבורית, אם אתה היית משלם על כל נסיעה עכשיו את העלות האמיתית של זה, היית מרגיש. זאת אומרת, היינו באמת כבר מגיעים לרמות מחירים הרבה הרבה יותר גבוהות, סדרות גדול של פי כמה וכמה, ובמובן הזה הסבסוד של המדינה מאפשר לנו להשתמש באיזשהו טובין ציבורי, שאם אנחנו צריכים לשלם בעצמנו, אז כבר היינו קונים רכב. לא, לא הייתה סיבה מבחינת להשתמש בתחבורה ציבורית. זה לדעתי ההקבלה שמערכת הבריאות מאפשרת לנו לזהות כאן בתוך הסיפור הזה. אז אני חושב שישראל כאן מנסה איכשהו להחזיק גם פה וגם שם, כלומר עושים את האישור של התעריפים, ועכשיו אנחנו מנסים לטרגט את אלה שצריכים את ההנחות. על בסיס הניסיון המחקרי, אנחנו יכולים לצפות שבאמת אנשים ישתמשו בזה.
פשוט נראה את העלייה בשימוש. אולי נפרט קצת לגבי השינויים הצפויים, נגיד, הבשורות של הרפורמה החדשה.
אוקיי, אז בהמשך לשלב הראשון שפירטתי קודם, אנחנו בשלב השני ניתן הנחה של 50% מהתעריף המנוי החודשי לפריפריה החברתית, זאת אומרת מי שמדורג 1 עד 5 בסוציו-אקונומי על פי הלמ"ס יקבל 50% הנחה. כמו שאמרתי, אנחנו נוריד את הגיל מ-75 ל-67 שיסעו בחינם התחבורה הציבורית. זה בגדול החלק השני, החלק הראשון כמו שפירטתי קודם, וזה מתווסף לזכאים שקיימים היום בלאו הכי, שזה נוער שנוסע 50% הנחה, אזרחים ותיקים, גם מי שלא ייסע בחינם, יש לו עדיין 50% הנחה, וזה בכל הסדרי הנסיעה, לא רק במנוי חודשי. נכים, בעלי מוגבלויות ומקבלי קצבאות, גם זכאים ל-50% הנחה, גם בערך הצבור וגם בחופשי החודשי. עיוורים נוסעים חינם וכולי. זאת אומרת, אנחנו מגיעים בסך הכל ל-75% מהאוכלוסייה שבאמת זכאים להטבות משמעותיות בתחבורה הציבורית.
הבנתי. שלומית הזכירה את האזרחים הוותיקים מגיל 67, עכשיו בעצם יוכלו לנסוע חינם, קודם היה 75, עד כמה הם בעצם משתמשים בתחבורה הציבורית?
מסתבר שהרבה.
כן.
באופן כללי אנחנו רואים, אנחנו כן רואים שאנשים כשהם יוצאים לפנסיה, הם מבצעים פחות נסיעות. כלומר, הם לא יוצאים כל יום לעבודה וכדומה, אבל כן באופן יחסי, שיעור הנסיעות תחבורה ציבורית עולה. חלק מזה, יכול להיות זה קשור לאיזושהי תחושת חוסר ביטחון לנהוג, ואנחנו רואים שבעצם 40% מבני הגיל השלישי השתמשו בתחבורה ציבורית בשנת 22, אוקיי, זה נתח משמעותי. אנחנו רואים שיש לנו בערך, הם נתח, הם סדר גודל של 15% מהמשתמשים. זאת אומרת, יש לנו כאן באמת אנשים שמבחינתם יש משמעות לסיפור הזה, זה לא לתת את הטבע למי שלא צריך. אנחנו גם יודעים להגיד שבזמנו, כשהטבע ניתנה לבני 75, הייתה הרבה התלהבות מזה. זאת אומרת, אנשים ניצלו את הטבע, הם ישר רצו לקבל את הטבע הזאת. אני מקווה שאני רואה את
זה. אפשר, כן, עם קצת זהירות, אבל אפשר לקוות שזה באמת יקרה, שיגבר השימוש שלהם. ומה לגבי הצעירים?
הצעירים, כמו שאמרתי, מגיל 18 עד 26 כולל, מקבלים 33% הנחה. זה מתחבר לנו ישירות עד גיל 18 הם היו נוער, הם קיבלו 50% הנחה.
סטודנטים?
סטודנטים מקבלים בין 33% הנחה ל-50% הנחה. נכון, לא הזכרתי אותם קודם. וזה אומר בעצם נוער שסיים נניח צבא או שירות לאומי, נסע חינם שנה, ואז הוא רוצה, מתלבט, רוכש רכב פרטי, ואז הוא אומר, רגע, יש לי כבר רגלים, אני כבר רגיל לנסוע בתחבורה הציבורית, בוא נשמר את זה וניתן להם הנחה גם במנוי החודשי, עד גיל 26 כולל, בעצם ימשיכו להשתמש בתחבורה הציבורית.
ועוד אוכלוסייה, איך נקרא לה, לוהטת, החיילים, אנשי ביטחון, כלולים ב...
אנשי ביטחון, כן, עושים חינם, זה...
קח את זה for granted, כמו שאומרים, את אומרת, אוקיי. איך בסך הכל אנחנו מעריכים שזה יבוא לידי ביטוי בפריפריה?
אני יכולה להגיד גם שבמהלך המלחמה נתנו נסיעות חינם למפונים, שזה גם מרכיב מאוד מהותי בפריפריה, ולכן לא... אי אפשר למדוד את זה עדיין. אנחנו מניחים שזה כן יגדיל את השימוש, בטח בקרב האוכלוסיות שכן מקבלים.
שוב, שינויי הרגלים, קודם כל אמרנו צדק, אז נשמע, אתה צודקת, אבל בלי שמץ של ציניות, הרצון באמת לשנות הרגלי נסיעה, אז ככל שזה קורה איכשהו, אז בהחלט אפשר לברך על זה. איך אנחנו מכירים את העניין הזה של, דיברנו על הפילוח לפי שכונות, מה שנקרא פריפריה חברתית, איך, מה הדוגמאות מהעולם שלמדנו מהם? אנחנו כן. ממש לפני זה, ולכן...
שתי דוגמאות קיצון, בוגוטה לעומת סטוקהולם, שבוגוטה ממש מנסים למצוא את ה...
קולומביה.
בקולומביה, בדיוק. נכון, אבל בעצם שם זה, אנחנו אומרים על קייס סטאדי בבוגוטה עצמה, ששם ממש ניסו לתפוס את מי שצריך, זאת אומרת, לטרגט באמת את בעלי הכנסות נמוכות. ראו את ההשלכות מבחינת היקפי שימוש שלהם, באמת היו יותר משתמשים, היו עלויות יותר נמוכות לאנשים האלו. לעומת סטוקהולם, שאמרתי, זה הקצה השני שלהם, אמרו, אנחנו עושים משהו שהוא פלט, כולם משלמים את אותו מחיר, ויש לנו איזשהו ערך מוסף תפעולי, שהוא הרבה יותר פשוט. נזכרנו קודם, לפני כל השינויים היינו בעולם שלנו 70-80 תעריפים. זאת אומרת, אם מישהו נוסע מפה לפה, הוא משלם ככה, ומפה לשם הוא משלם אחרת, ובסוף שאתה אופרציונלית, מנסה להפעיל מערכת, אתה צריך מחשב שמקודדים בו כל התעריפים האלה, ודע. אז הישור קו הזה הוא מאוד מקל למערכת, ומאפשר לו לעשות שיפורים שאנחנו אולי לא מרגישים, אבל הדברים שקורים מאחורי הקלעים, אפילו עצם היכולת לקחת...
אתם אוספים את הנתונים, ועוברים אליהם, ויכולים לעשות את השינויים.
בדיוק, ואז אפשר לעשות את ההתאמות.
ויחסית קל לעקוב היום.
בדיוק.
זאת אומרת, אפשר לומר, נעשה הרבה מחקר, גם בארץ, גם בעולם, על העניין הזה, והרפורמה תצא לדרך בקרוב, אז אתם לא מחוסרי עבודה, כי צריך עכשיו לעקוב אחרי כל הדברים האלה.
כן, יש לנו הרבה להבין, הרבה גם אתגרים של המציאות הלא פשוטה שאנחנו נמצאים בה. כלומר, אוקיי, האם יש לי עלייה בשימוש בצפון, כי פשוט המצב הביטחוני השתפר?
כי רוצים, אנחנו מתגלגלים לצפון.
בדיוק, איך אנחנו מזהים מה משפיע על מה? אני חושב שבתוך זה אנחנו נצטרך לתת את הפתרונות ולעשות את המעקב הזה, כי... יש כאן איזשהו תהליך שהוא הדרגתי, הוא לא הזמן וגמרנו, אלא כל פעם לעשות את השינויים וההתאמות.
ככה, בסדרי גודל שינויים וההתאמות, כי זאת אומרת, כן, גם יש, גם, יש צורך גם בהסברה לצורך העניין, הנה, אנחנו עכשיו מדברים על זה, וטוב שכך, ואנשים ילמדו, ובטח יהיו עוד קמפיינים, אבל גם אתם מדברים על זה שיש שינויי הרגלים, כמה זמן כזה, זאת אומרת, מתי לדבר איתכם שוב? לא בעוד חודשיים, מה, בעוד שנה, שנתיים?
שנה, אני חושב, זה נקודה שנוכל להתחיל להבין האם הדבר חלחל, האם אנשים ניצלו את ההטבה, אני חושב שחלק מהקושי, לא דווקא בעולם התחבורה הציבורית, בכלל, בעבודה עם אוכלוסיות חלשות, הם לא משתמשים בהטבות שמגיעות להם, כי וואו. הם לא מודעים, הם לא הולכים, הבירוקרטיה, הטופסולוגיה, זה. אני חושב שכאן זה רפורמה יותר, פחות טופסולוגית, באופי שלה.
זאת אומרת, איך הם יבואו ומה יקבלו, הם לא צריכים להוציא, ללכת לאיזה משרד הפנים או משהו, להוציא... תעודה או משהו כזה?
הם צריכים בעיקרון בשביל לקבל פרופיל לפריפריה, להציג ספח תעודת זהות עם כתובת עדכנית, אבל לטובת הזיהוי אנחנו גם מבקשים חשבון ארנונה או מים או חשמל כדי לאמת את הכתובת.
אז נפנה מכאן לכל התושבים, בואו תעשו את זה, וזה באמת לא כל כך מסובך, ובעיקר משתלם.
נכון, ובהמשך למה שאייל אמר, אנחנו באמת למדים מכל תהליך שאנחנו עושים, ואנחנו בוחנים באופן שוטף את גם הגידול בתחבורה הציבורית, וגם איפה אנחנו יכולים עוד להשתפר ולשפר את השירות. אנחנו ממש בשיפור מתמיד, וכל צעד כזה הכי קטן שאנחנו עושים, אנחנו בוחנים בסר עיניים.
טוב, זה נשמע שהעתיד צופן הבטחות... שבהחלט ישפרו את כל לא נחזור כבר על הכל, אבל באמת את העניין הזה של הצדק התחבורתי. תודה רבה, שלומית ואייל.
תודה רבה.
עד כאן התחנה הבאה, הפודקאסט של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים. ניתן להזין לנו באפל פודקאסט, ספוטיפיי, ובאפליקציות הפודקאסטים השונות. נשתמע בפעם הבאה.